ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף צדי א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל בערך באמצע העמוד, 19 שורות מלמעלה, לחלופין, שורה תשיעית בשורות הרחבות. בשיעור הקודם כבר הקדמנו השימוש בסימונים בפרט המעוין, וכאן מספר רומאי 2, איבאי אלוהו, עוד שאלה בעניין קדימה. ובשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו שאלה, תדיר ושאינו תדיר, וקדים ושחית את שאינו תדיר קודם, איך נוהגים? אנחנו כרגיל בונים על כך שכל אחד מהמאזינים כבר מכירים את הסוגיות הקודמות, ואנחנו מתקדמים בהתאם. אז הגמרא שואלת, איבאי אלוהו, תדיר ושאינו תדיר, שני קורבנות, אחד כמו שכתוב פה תדיר ואחד פחות, וקדים ושחט לשאינו תדיר, מהי? שני צדדי השאלה עכשיו. א', מי אמרינן כיוון דשחטי מקווה? התחלת, בסדר, עשית לא נכון, כי הקדמת את השאינו תדיר, התחלת, תגמור. או דילמה צד השני, ב', יהיב לאחר את הקורבן הלא תדיר ששחטת, אז קיבלת את הדם כמובן, הדם הזה ימסר למישהו אחר שהוא לבינתיים יערבב, זה נקרא ממרס, הוא יערבב את הדם שלו יקרוש, אז יאיב לאחר דממרס בדמו עד דמקווה לתדיר, עד שהוא ישחט ויגמור את ההקבה של התדיר, והדה מקריב לשני אותו תדיר, ואחר כך ייקח את הדם של אותו ראשון, האינו תדיר, שבינתיים נשמר בנזילותו, ואז יזרוק את הדם על המזבח כדין. אז מה עושים? אמר רב הונא, מסורה, תשמע. עכשיו מילה על המבנה, רואים צורת הרגש, ובשוליים כתבנו, ניסיונות לפשוט את השאלה מדוגמאות של קדים שחטי, דוגמאות שנראה על פני הדברים שהוא הקדים לשחוט את הלא נכון, ואיך שממשיכים הלאה. והצורה הזאת, הצורת הרגש שמתפך, אנחנו כתבנו פה בשוליים דחיות. המעדת המקורות הנעל במקרה של שחטינו לתרוויו, גם התדיר וגם השאינו תדיר, ושניהם עומדים לפניך. ואף הפי במקרה כזה אמרינן יש להקדים את התדיר, היינו משום שכבר נשחט, אבל אינני יכול להסיק מכאן למקרה של שאלתנו התדיר עדיין לא נשחט. אז נתקדם בגמרא. תשמע, שלמים של אמש, חטאת ואשם של היום, הסברנו בשיעור הקודם, שלמים של אמש, מצב של אדם הביא מאתמול לבית המקדש קורבן שלמים, אבל לא הקריבו אותו אתמול. אז זה הגיע היום השני, זה השלמים של אמש. באותו יום השני יש חטאת ואשם של היום, שהביאו אותו מעכשיו היום. והמשנה אומרת של אמש קודם. עכשיו נדייק מכאן, עד יום דומיה דאמש והיחידמי, מקרה מקביל של היום. ועל מה מדובר? מה יהיה מקרה מקביל אבל בלי הנתון של אמש והיחידמי? דקדים שחתי לשלמים, הביאו היום קורבן שלמים, והשלמים הוא מוגדר כתדיר יחסית, ושחטו אותו היום. אז במקור שקראנו היינו שיש להקדים את השלמים של אמש, אבל בדיוק שאנחנו מדברים על שלמים שהיום, ומה הוא עשה, הם שחטו את השלמים, חטאת ואשם קדמי. זה הדיוק ממה שמופיע פה במקור. ובמקרה כזה שהכל הוא הובא היום, והקדימו לשחוט את השלמים, מוסרים אותו לאחד שימרס את עמו, ומקדימים בעצם את החטאת והאשם, דהיינו שוחטים אותם, את החטאת או האשם, וזורקים את הדם, ואז חוזרים לשלמים שהקדימו לשחוט. אז עכשיו אנחנו בשאלה שלנו, היה מקרה של תדיר ושינו תדיר, וקדים ושחד לשינו תדיר. פה אנחנו עושים מה שנקרא הקבלה, אבל צריכים עוד לפרש, כי כאן אנחנו מתייחסים לחטאת ואשם כמקודש. וברשי, קצת למטה מפה, רשי אומר, עד יום דום יד אמש, ויחידה מכיגון, תשחטו שלמים ברשע, וכסר כדאי תחכי כמר, שלמים שביין מאמש, ושחטן היום, וחטאת ואשם של היום, של יום עומדים לשחט, שלמים של אמש קודמים לזרק. די בשניהם עומדים לשחט, לא אמר דנקדמו שלמים. וטעמה והטעם שמה שמקדים את השלמים דבאו מאמש, אידי ואידי דהיום, וקדים שחטינו לשלמים ברשע, אמרינן שחיטת חטאת והשם קדמה לזריקת שלמים. אלמה, אז מה רואים? מקודש ושאינו מקודש, החטאת מול השלמים, החטאת מקודש, השלמים אינו מקודש, וקדים שחטי לשאינו מקודש, זה מקרה שדיאקנו ששחטו קודם את השלמים שהביאו היום, יהיה אחד ממריס בדמו ויזרוק את המקודש. עכשיו, מכאן עכשיו נעשה את הקשר בין המקרה שבגמרא והשאלה שלנו, והוא הדין לתדיר ושינו תדיר. זה היה חשוב להדגיש שהמקרה שמובע בגמרא זה לא בדיוק השאלה שלנו, אבל הוא מקביל בכך שה מקרה שמובא בגמרא זה מקרה של מקודש ושאינו מקודש, ואם טעו והקדימו בשחיטה את האינו מקודש, משאירים אותו בצד, אחד ימרס את דמו, ועוברים לטפל במקודש. וזה הניסיון של גמרא לענות לשאלה, וזה כמו צד ב' של השאלה שאלתה הגמרא. הגמרא דוחה דילמה, המקרה שדייקנו מהמקור הוא שונה. דילמה שלמים דאמש וחטאת ואשם דיום, איך היא משכחת לה? במקור עצמו דובר על שלמים שאמש, חטאת ואשם של היום, אבל במה מדובר? תשחטינו לתרוויו, וזה לא, זה כבר לא דומה לשאלה שלנו, כי בשאלה שלנו דיברנו על קדים ושחית, הלא נכון, האינו תדיר. במקרה של המשנה שצוטט פה, נשחטו שניהם, ואז אם נשחטו שניהם, אז המשנה אמרה של אמש קודם. ועכשיו, מה יהיה הדיוק ממקרה כזה? אז אנחנו מוסיפים על פי הגרסה שמופיע בשיטה המקובצת, אודיום דומיה דאמש נמי, המקרה של הדיוק הוא כמו המקור, תשחטינו לתרוויו, שהביאו שלמים היום. חטאת היום. שחטו את שניהם. מה עושים? במקרה כזה, אז אנחנו אומרים שיפנה, שימשיך עם, עם היותר מקודש או היותר תדיר. אבל לא שחטינו לטובה, כלומר השאלה שלנו שרק הקדימו לשחוט את הלא נכון, מה עושים? תיבה אליו, זה נשאר כשאלה. תשמע, עוד פעם ניסיון לפשוט את השאלה, דבר אחר. אגב, הציטוט כאן זה ציטוט שראינו בסוגיה הקודמת, אם זה מוכר לכם, זה הסיבה. הציטוט, כמו שהסברנו מפעם הקודם, הוא ציטוט, נגיד, באמצע ויכוח או מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, בעניין קדימה בברכות, ואנחנו מדברים על קידוש וברכת היין, קידוש היום וברכת היין, ובית הלל אומרים דבר אחר, ברכת היין תדירה וברכת היום אינה תדירה, ותדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. עכשיו יש להוסיף פה קודם פירוש הדברים, סיבה נוספת מטעם בית הלל למה להקדים בקידוש מקדימים ברכת בורא פרי הגפן לפני ברכת קידושת היום, והסיבה שמובא פה בגלל שברכת היין תדירה ותדיר ושאינו תדיר, התדיר קודם, אבל זה למרות שהאינו תדיר, כלומר קידושת היום, הוא קדם במובן הזה שכבר, שקודם קידש היום, כלומר צאת הכוכבים, בזה נכנס קידושת היום, ועדיין היין לא בא, אז זה דומה להקדמת האינו, זה כמו להקדים את האינו תדיר או האינו מקודש. ולמרות ובכל זאת מה אנחנו רואים, שהקדמת את הפחות קדוש, והוא תופס בכל זאת. עכשיו רשי בשורות הרחבות, ברכת היין תדירה, תדיר קודם, ואף אגב דשאינו תדיר קדם, הוא בא שכבר קידש היום, ודאין יין לא בא, ודמיה לקדים ושחטה לשאינו תדיר ברישה. זה דומה למקרה של הקדימו לשחוט את השלמים. מה שכתוב פה ברש"י, אגב, שאינו תדיר, הכוונה שבמקרה של השאלה שלנו הפחות קדוש, ובכל זאת אנחנו מקדימים את התדיר או היותר קדוש. אז שוב פעם, זה כמו הצד השני של השאלה שהעלינו בתחילת הדיון, וזה זה אומר לנו שאם הקדמת ושחטת את הלא נכון, מעבירים את הדם למישהו אחר לערבב אותו, ומטפלים בקורבן הנכון, היותר קדוש או היותר תדיר. הגמרא שוב פעם דוחה, הכי נמי, גם בעניין קידוש היום, וכיוון דעתיין כמן דשחיתי תרוויו דמי. רשי, יש לנו כוכבית בתוך הרשי בגמרות המסומנות, רשי כותב ומשני הכי נמי, כיוון דעתה אשתה יין כמן ומזומן לברכה, כמן דשחיתי תרוויו לגבי קודשים דמי, ולא תפשוט מינה לבעיין. זה לא יהווה תשובה לשאלה שלנו, כי בשאלה שלנו הקדימו לשחוט רק אחד מהם, והשאלה הייתה איך להתקדם. נחזור לגמרא. תשמע, גם זה ציטוט ממה שראינו בשיעור הקודם, זה ציטוט מדבריו של רבי יוחנן, ולכן אתם לא רואים מסגרת כי זה אינו מקור תנאי. תשמע דרום רבי יוחנן, הלכה, מתפלל אדם של מנחה ואחר כך של מוספים. למרות שזמן מוסף קדם, זה כבר בשעות הבוקר, אבל הבן אדם לא התפלל מוסף על הבוקר, הוא ימתין עד מנחה גדולה, נגיד בשעה צהריים, 12 וחצי בצהריים, ואז למרות שזמן המוסף קדם, כמו הקדמי, קדים ושחתי, כמו שהזכרנו מקודם, המנחה ביחס למוסף, מנחה הוא תדיר, מוסף פחות, מוסף זה פעם בשבוע בשבתות נגיד, בלי להתייחס עכשיו לחגים וראשי חודש. בכל אופן המנחה הוא יומי. מה רואים פה? שלמרות שהזמן מוסף קדם, אנחנו נותנים עדיפות למנחה. ואם אנחנו נדבר על תדיר ושאינו תדיר, התדיר קודם, אם אנחנו נדבר על הקדוש והפחות קדוש, הקדוש קודם, למרות שהפחות קדוש הקדימו אותו בשחיטתו. אז שוב פעם, זה כמו בית בשני הצדים של השאלה המקורית, מעבירים את הדם לממרס ומטפלים ביותר קדוש, וכאן מטפלים בתפילות יותר, מטפלים במנחה קודם, זאת אומרת יתפלל מנחה ואחר כך שם סופים. הגמרא שוב פעם דוחה, אחי נמי, כיוון דמתי זמן תפילת מנחה כמאן דשחיתי תרוויו דמי. כשהגיע 12 וחצי זה זמן שראוי לשתי התפילות, אז אי אפשר להסתכל על זה כאילו המוסף קדם ויש לו איזו זהות בפני עצמו. אז שוב פעמים מדובר בשחיתי תרוויו, זה כבר לא המקרה של שאלתנו. אמלי רב אחא ברי דרב אשי לרבינה, תשמע, בעניין קורבן פסח, זמן שחיטת קורבן פסח בי"ד ניסן הוא מה שנקרא בין הארבעים, זה אחרי הצהריים, הכי מוקדם 12 וחצי אחרי הצהריים. מה קרה פה? שחטו לפסח קודם חצות, פסול, מפני שנאמר בו בין הארבעים. בין הארבעים מצביע על משעה שהשמש כבר עובר לכיוון מערב, זאת אומרת אחרי חצות היום. עוד מקרה בעניין שחיטת פסח קודם לתמיד, הוא שחט את פסח אחרי הצהריים, אבל הוא מעשה לא נכון בזה שהוא שחט את הפסח לפני התמיד שבין ארבעים. כשר, ויהי ממרס בדמו עד שיזרוק אדם התמיד. נכון, היה צריך להמתין בטיפול בפסח אחרי תמיד של בין ארבעים, הקדים לשחוט את הפסח מוקדם יותר לפני התמיד. אז מה עושים? רואים שאם הוא הקדים את ה, נגיד את הלא נכון, אז יהיה אחר ממרס בדמו. הגמרא דוחה, הכה במאי עסקינן, כגון דקדים שחטי לתמיד ברשה. כלומר זה מקרה של שחטי תרוויו, כמו הדחיות הקודמות. ומה קרה? הוא שחט את התמיד אחרי שהוא שחט את הפסח. אז הוא שחט את הפסח, נכון, לפני התמיד, אבל לפני שהוא בכלל בא להתייעץ, הוא גם שחט את התמיד. אז זה מצב של שחיתית רוויו. והמקרה פה זה מה לעשות עם הדם, איזה דם להקדים. אבל זה לא המקרה של שאלתנו, שרק אחד נשחט, והשני היותר נכון, היותר זוכה לקדימה, עדיין חי. אמר לי רב אחא סבא לרבשי, מתניתין נמי דייקה, שעל זה מדובר, ששני הם הפסח וגם תמיד של בין הם נשחטו, והשאלה הוא רק בעניין הדם. דקטני במקור שקראנו כתוב שהוא שחט את הפסח קודם לתמיד, וגם אנחנו מוסיפים וגם שחט את התמיד ובא למלוך ולשאול. כתוב במקור שנותנים את הדם למרס עד שיזרוק הדם, ולא קטני עד שישחוט ויזרוק דם. למה לא כתוב עד שישחוט ויזרוק? כי, לא, כי כבר נשחט התמיד של בין הבאים גם כן. אז השאלה רק על הדם שמע מינה, זה מראה שהמקור עם הפסח והתמיד של בין הבאים לא מדבר בעניין שאלתנו, ששוב פעם השאלה שנשחט רק הלא נכון קודם וקיבלו את הדם, מה עושים? אז זה מבחינת שאלה זה נשאר בלי מענה. ובכולן כהנים רשאים לשנות באכילתן. מה הייתה מה? למה יש כל כך הרבה גמישות בצורת הכנת הקורבנות לקראת אכילתן? אמר קרא למושחה. זה נמצא במדבר פרק י"ח פסוק ח. רש"י מוסיף עוד מילים, לך נסתים למושחה. והמילה למושחה לגידולה, התרגום ארמית זה לרבו, המילה לרבו זה לגידולה, כדרך שהמלכים אוכלים. כמו שמלך אוכל, מלך יש לו רשות להכין, שיכינו לו המזון כפי שהוא רוצה. זה מראה על הגדלות, על החשיבות שיש לו אפשרות לבחור איך שהוא רוצה שזה מוכן. המשנה, אמר רבי שמעון, אם ראית שמן שהוא מתחלק בעזרה, אם הוא מתחלק לאכילת הכהנים, אין אתה צריך לשאול מהו, אלא מותר לקיקי מנחות ישראל ולוג שמן של מצורע. האופציות היחידות מה זהות אותו שמן שמתחלק בזרה, זה או שזה בא ממותר לקיקי מנחות, אנחנו נסביר את זה עוד מעט, או לוג שמן של מצורע. אבל לוג שמן של מצורע ממנו לוג זה מידה בנוזלים, ואחרי שנותנים את המתנות שמן הדרושות, מה שנשאר זה נקרא שיריים, וזה ניתן לכהנים. אז אם אתה רואה שמן שמתחלק, אז אתה יכול לנחש שזה או מלוג שמן של המצורע, או שזה שיריים של השמן של ריקיקי מנחות. עכשיו רש"י מסביר פה לקראת סוף העמוד, מותר ריקיקי מנחות ישראל, מנחת מאפה שבה חלות או ריקיקים, חלות בוללן עם השמן, רקיקים מושכן. ואמר רבי שמעון בן מלכות, מושכן כמין קי, זה צורת אות יווני, ושאר השמן נאכל לכהנים. אז אנחנו נחזור למשנה. אם ראית שמן שהוא ניתן על גבי האישים, שמעלים את השם למערכת אש ומזלפים על האש את השמן, אין אתה צריך לשאול מהו, אלא מותר רקיקי מנחת כהנים ומנחת כהן משיח. והמשנה שהעלתה את האפשרויות כפי שקראנו, ובין האפשרויות לא שמענו שאולי השמן הוא שמן שהתנדבו, שאין מתנדבין שמן. רבי טרפון אומר מתנדבים שמן. רש"י בשורה האחרונה אומר שאין מתנדבים שמן, לפי כך לא יעלה על דעתך שיש שמן המתחלק או מן הנקטע, מה ששמו על האיש, על האישים, נדבה. זה נכון לפי התנא קמא שאומר אין מתנדבים שמן, אבל לפי רבי טרפון מתנדבים שמן, אז במקרים שראינו במשנה צריכים לעלות כאפשרות שהשמן שרואים שנגיד ששמים על אש, אולי זה שמן של נדבה. עכשיו עוברים לעמוד ב', הנושא שמופיע בשוליים, שיטת רבי טרפון למתנדבים שמן. הגמרא, אמר שמואל, לדברי רבי טרפון, המתנדב שמן, קומצו, ושיריו נאכלים. לוקחים קומץ מהשמן, ומקטירים את הקומץ על המזבח, ומה שנשאר, נאכל. מה הייתה מה? המקרא, קורבן מנחה. רש"י בשורה שנייה אומר קורבן מנחה דמצי למכתב כי תקריב מנחה, וכתב קורבן יתרה לדרשה. אז מהמילה המיותרת קורבן מלמד, ממשיך הגמרא, שמתנדבים שמן. וכמנחה, מה המנחה? קומצו ושיר הנאכלים, כמו שבמנחה שמביאים מסולת, אז לוקחים קומץ מהסולת ומקטירים אותו על המזבח, ושיר הנאכלים, אף שמן קומצו ושיר הנאכלים. אמר רבי זירא, אף ענה נמי תנינה, שנדבת שמן נאכל ולא מקטירים את כולה. איפה רואים את זה במשנה? אז אנחנו נקרא קטע מהמשנה שלנו ונראה דיוק, כי לפי התנא קמא של משנתנו לא מתנדבים שמן, אבל אפשר לדייק מה יש שיטת זה שאומר שכן מתנדבים שמן. אז אף ענה לה מתנינה, אמר רבי שמעון, אם ראית שמן שמתחלק בעזרה, אי אתה צריך לשאול מהו, אלא מותר רקיקי מנחות ישראל ולוג שמן של מצורע. ורק בזה ניתן לעלות כאפשרות, ולא גם שמן של נדבה, שאין מתנדבים, כלומר שאין מתנדבים שמן. So, מכלל דמנדי אמר מתנדבים מתחלק, היא רק לפי הדעה שאומרת אין מתנדבים, אז זה לא בא בחשבון כשמן שמחולק. אבל מי שסובר שכן מתנדבים שמנדבים שמן, הוא כן מן האפשרויות של השמן המחולק. ואם אנחנו מדברים על שמן שמחולק, הכוונה שזה מחולק לכהנים לאכול אותו, ורק הקומץ מתאים אותו. וזה מה שבעצם שמואל אמר. הסימונים שראינו עכשיו בשוליים, אנחנו מציגים את המעוין. מחלוקת רבי זרע ואביי בשמן נדבה לרבי זרע מתחלק לכהנים, לאביי כולו לאישים. אז נמשיך בגמרא. אמר לאביי, אימה סיפה, כמו שאתה הסקת מסקנתך מהרשע, נראה מה קורה כשמדייקים מהסיפה. אם ראית שמן שניתן על גבי אישים, כלומר שמן שמקטים אותו, אי אתה צריך לשאול מהו, אלא מותר רקיקי מנחת כהנים ומנחת כהן משיח, שאין מתנדבים שמן. מכלל דלמדרמר מתנדבים שמן, אז היא לאישים. אז לפי הדעה שכן מתנדבים שמן, כמו רבי טרפון, לאן השמן הולך? לאש, לא מתחלק. לאביי קשי רשע, כי מהרשע דייקנו שהמנדר אמר שמתנדבים השמן כן מתחלק בין הכהנים. לרבי זרע קשי סיפה, לפי רבי זרע שהשמן מתחלק, מה עם הסיפה שדייקנו שלפי המנדר אמר שמתנדבים כולו לאישים, לאיש? בשלמה לרבי זרע רשע בשיריים. הרשע שדייקנו משם לפי מה דאמר שמתנדבים שמן השמן חלק, מדובר בשיריים אחרי שאתה מקטיר את הקומץ. סיפה שדייקנו שהשמן הולך לאש, בקומץ זה כן הולך לאש. אלא לאביי קשיא, אביי שדייק מהסיפה שהשמן כולו לאישים, מה אביי עושה, מה הוא לומד מהרשע? הגמרא עונה, תנא רשע עטו סיפה. הרשע שהזכיר רק את האפשרויות של חלוקת השמן כשמן שמותר מנחות ישראל או לא שמן שמצורע, לא רק למדרמר אין מתנדבים שמן, גם למדרמר מתנדבים שמן אין אופציה ששמן הנדבה יתחלק. אז למה ברשע לא מוזכר? כי הרשע שנוי לקראת עטו הסיפה. ברשי מסביר למעלה מפה ברשי, תן הרשע משום סיפה, רשע דתני גבי שמן המתחלק, אי אתה צריך לשאול מהו כדין אספה. לחינם זה מובא, דינמי מתנדבים שמן אינו מתחלק, אלא הוא ניתן על האש. אלא משום דבאי למתני סיפה, אם ראית שמן ניתן על גבי האישים, אי אתה צריך לספקה בנדבה שאין מתנדבים שמן, דווקא אשמינן. בסיפה הוא באמת מדויק, דאילו למען דאמר מתנדבים, גם השמן הזה של הנדבה ניתן על גבי אישים. לכן תנא רשע נמי אם ראית שמן מתחלק. עכשיו נחזור לגמרא. אז התשובה של אביי הוא שמה ששנוי ברשע הוא לאו דווקא, והוא שנוי בסגנון כזה עטו סיפה. בשלמה שואלת הגמרא, סיפה תני משום רשע. הסגנון נגיד היותר מקובל או יותר הגיוני, שיש דברים שכתובים במשניות בסיפה כאגב או כהמשך מהרשע. דהיינו, מה ששנוי ברשע הוא מדויק, הוא דווקא, ומה שמוזכר בספר זה לאו דווקא. אלא מה שהבאי השיב עכשיו, אלא רשע משום ספר, מי תני? האם יש מצב כזה שהרשע שנוי בסגנון כמו שהוא רק בגלל מה שכתוב בספר? הגמרא אומרת, אם אמרי במערבא תנא רשע משום ספר. כן, זה גם מקובל. תשמע, אנחנו ממשיכים בניסיון לבחון האם כשיטת רבי זירא, שבעצם מחזק את שיטת שמואל, שהמתנדב שמן שיריים נאכלים. תשמע, יין כדברי רבי עקיבא על הספילים, שמן כדברי רבי טרפון לאישים. הרשע פה הוא בעניין מי שמתנדב להביא יין כנסחים, מה עושים? אז רבי עקיבא אומר, לפי שיטת רבי עקיבא, מוזגים או שופכים את היין על המזבח לספילים, ושמה היין יורד למטה, כלומר לספילים, ולא מזלפים את היין על האש. עכשיו, מה בקשר למי שמתנדב שמן? אז מי שמתנדב שמן, לפי שיטת רבי טרפון, שאפשר להיות מתנדב שמן לאישים, זה הולך לאיש. מה אליו? מדיין כולו לספילים, כמו שהיין כל כולו הוא נשפח לספילים בראש המזבח, שמן נמי כולו לאישים. אז זה לא כמו רבי זירא. הגמרא דוחה, מידי עירייה, איך אתה קובע לשמן מה שנמצא ביין? הקדיטה והקדיטה, יין כולו לספילים, אבל שמן רק הקומץ לאישים, השאר מתחלק לכהנים, כמו שרבי זירא אמר. הגמרא ממשיכה, כתנאי, ובשוליים כתבנו נושא המשך / מבנה, ניסיון להעמיד מחלוקת רבי זירא ואביי כמחלוקת תנאים. אנחנו נראה פס כפול שמדגיש את הדעות של התנאים. קודם נראה דרבנן סברי, ועוד כמה שורות, עוד שתי שורות, ואידך, זה מכוון לרבי. אנחנו נראה עוד סימונים. המשולש מבליט את הטכניקה או הסגנון של לימוד נושא מנושא, דון מינה ומינה, דון מינה ואוקי ביאטרי או ביאטרה. אם אתה מנסה ללמוד פרטים על נושא ב' מנושא א', יש שיטה שאומר דון מינה ומינה, אתה מתחיל את הלימוד של ב' מא', ושאר הפרטים שאתה רוצה לדעת בנושא ב', אתה מושך מאותו נושא ראשון. במילים אחרות, מה שאתה רוצה לגלות בנושא ב' על ידי איזו גזרה שווה או הקש לנושא א', תלמד את הכל מנושא א'. שיטה אחרת אומר דון מינה ואוקי באטרי. את נגיד תחילת הלימוד, אז אנחנו נלמד ב' מא', אבל שאר פרטים שאנחנו רוצים לדעת בקשר לנושא ב', אנחנו נשאוב אותם מידיעות שיש לנו בנושא ב' עצמו, מקומי, ולא נמשיך לשאוב את הפרטים הנוספים מנושא א'. אני יודע שמה שאמרנו עכשיו בדקה האחרונה זה קצת מופשט, אבל בכל זאת יש ערך לדעת שכשלומדים נושא ב' מנושא א' דרך גזירה שווה או הקש, כמה לומדים מנושא א', האם הכל נלמד מנושא א' לנושא ב', או קצת נלמד מנושא א', ושאר הדברים נושאים מנושא ב', ובדרך הגמרא אנחנו נראה איך זה בא לידי ביטוי. יש שימוש בסימון כאין פפיון, וכתבנו להבליט ששתי דעות התנאים סוברים כרבי טרפון שמתנדבים שמן. אז כדי להמשיך בגמרא צריכים לצאת בהנחה שכשאתה אומר כתנאי, המחלוקת תנאים הוא בתוך הדעה שמתנדבים שמן. יש רק המחלוקת שנשאר זה מה עושים עם השמן. אז בצורה הזאת של הפפיון אתם רואים שפעמיים אנחנו מדגישים את הביטוי אף שמן מתנדבים. זה להראות ששתי הדעות האלו בתנאים, וכל פפיון בא אחרי המשולש שמייצג את שתי הדעות, איך לומדים נושא ב' מנושא א'. אצלנו אנחנו לומדים על מתנות, על נדבת שמן מנדבת יין. אנחנו גם כן נשתמש בפס מקווקו, וכתבנו הבלטת מסקנת שתי דעות התנאים, ובכך רואים שתואמים למחלוקת רבי זירא ואביי. וגם נשים לב שכעת שאנחנו חוזרים לגמרא בשורה הראשונה ברחבות באמצע שורה קטנאי, זה גם התחלה של נקודה ארוכה, וזה מסומן בצד לטקסט הגמרא, נון זה נקודה ארוכה. הגמרא ממשיכה, קטנאי, המחלוקת בין אביי ורבי זירא, אחרי שמתנדבים שמן, מה עושים? אז המקור אומר, שמן לא יפחות מלוג. רבי אומר, שלושת לוגים. ומהי כמפליגי? אמרו הרבנן כמי דרב פאפה. נשים לב שהמשפט הזה או הביטוי כזה שאמרו הרבנן כמי דה פלוני כמעט תמיד מושך תגובה אחר כך מאותו רב שלפניו נאמו הדברים. אז זה מה שאנחנו נראה עוד כמה שורות, ברחוב 7-8 שורות, באמצע שורה כתוב, אמר לי רב פאפה. זה תגובתו למה שיאמר עכשיו. אז שמענו את המקור שאומרת שיש מחלוקת תנא קמא ורבי בכמות השמן שאדם מתנדב. וכפי שאמרנו מקודם, שתי הדעות האלו בסברה של רבי תרבון שמנדבים שמן. אז במייקו מפליגי אמרו הרבנן כמי דרב פאפה, דון מינה ומינה ודון מינה ואוקי באטרה איקה ביניו. איך נלמד נושא ב' מנושא א'? וכאן אנחנו עומדים ללמוד דיני נדבת שמן מדיני נדבת יין. אז דרבנן סברי, הרבנן זה התנא קמא פה שדיבר על לא יפחות מלוג שמן, דרבנן סברי, ואנחנו משלימים את הגרסה ממה שמובא בשוליים, נוסיף כמה מילים פה, דון מינה ומינה. עכשיו ההסבר, דון מינה, שלב ראשון של הלימוד, מה מנחה מתנדבים, אף שמן מתנדבים. אז אנחנו, בניגוד מה שהזכרתי מקודם שלומדים שמן מיין, לומדים שמן ממנחה. אז כמו זה צריכים קודם לקבוע שיש כזה דבר של נדבת שמן, אז שלב ראשון לומדים התופעה הזאת, היכולת הזאת לנדב שמן, מי זה שמנדבים מנחה, מנחה שזה מביא במיטוב ליבו. ומינה, מה מנחה לוג שמן, אף כאן מי שמתנדב שמן לבדו לוג שמן. ואם אתה כבר לומד את כל זה ממנחה, נוסיף עוד פרט, ומה מנחה קומצב שירי נאכלים, אף שמן קומצו שירי נאכלים. עכשיו זה מזכיר משהו ממה שראינו מקודם? ודאי. זה קומצים את השמן והשאר נאכל, זה מה שרבי זירא אמר, וכדי לבסס ולחזק את שמואל. ואידך, ממשיך הגמרא, ואידך, כוונה רבי. שוב, איך לומדים שמן ממנחה? אז כמה לומדים, כמה פרטים לומדים? ממנחה. אז שלב ראשון, כמו שראינו בתנא קמא, ממנחה, מה מנחה? מתנדבים, אף שמן מתנדבים. זה נקרא דון מינה. ואוקי באטרה, המשך הלימוד, יתר הפרטים לגבי שמן, נלמד באטרה. כלומר, לא ממנחה, אלא כאן הלימוד מנסחים. באטרה, כנסחים. עכשיו, רש"י, בשורה רביעית לפני סוף הקצרות, כנסחים, דה שמן של נדבה הבא בפני עצמו כיין הבא בפני עצמו הלכך לנסחים דמי. אני מבין שכך רש"י גם הוא מסביר למה כשדיברנו הזכרנו מקודם מנחה, זה נקרא תחום חיצוני, אז זה דון מינה, מי מנחה לשמן, לקבוע שקיים דבר כזה שמתנדבים. והוא כי באטרה, באטרה הכוונה במקומו, שאר הפרטים במקומו, מה זה מקומו? משמן עצמו, אבל אנחנו לא מזכירים שמן עצמו אלא יין. אז זה מה שרש"י טרח להסביר עכשיו, ש המושג של שמן הבא בפני עצמו זה דומה למושג של יין הבא בפני עצמו, אז זה דומה ליין, ולכן יין נקרא מקומו של שמן אטרה. אז מה לומדים עכשיו בהמשך? והוא כי באטרה כנסחים משווים את השמן לנדבת יין. מה נסחים שלושת לוגין? אף שמן שלוש לוגין. כמו ש מוצאים עצם נסחים, למשל אדם שמביא קורבן, הוא מביא, חייב להביא בקורבנות מסוימות גם יין ומנחה שמלווה, זה נקרא מנחת נסחים. אז חלק מזה זה שוב פעם זה יין. ורש"י, איפה שעצרנו בשורה האחרונה בקצרות, וביין פשיטה לן דשלושת לוגים נינו, כדי נפקא לן במנחות, המילה אזרח מלמד שמתנדבים יין. עכשיו כשאנחנו לומדים מהמילה אזרח שמתנדבים יין, כמה יין? אז היין של הנדבת יין יהיה כמו היין, הכמות היין שמלווה קורבנות. כמה יין מלווה קורבנות? המינימום הוא שלושת לוגים. אנחנו נחזור לגמרא, ואנחנו אמרנו ואוקי באטרה, שוב פעם כנסחים, השמן יהיה כמו נסחים, כמו היין. מה הנסחים שלושת לוגין? אף שמן שלוש לוגין. ומה הנסחים כולן לספילים? אף שמן כולן לאישים. זה מזכיר לנו שיטת אביי. אז לבינתיים הגענו כאן לסוף נקודה ארוכה, המחלוקת בין רבי זירא ואביי, מקביל למחלוקת מוקדם יותר בין התנא קמא ורבי. באופן מפורש תנא קמא ורבי חלקו על כמות השמן שיבוא בנדבת שמן, אבל כשמעמיקים במחלוקת שלהם מגלים שגם מה עושים עם השמן יהיה שנוי במחלוקת, או רק הקומץ ליש ושם מתחלק לכהנים, או כולו לאישים. נמשיך בגמרא. אמר לרב פאפה, אם ממנחה מייתי לרבי, אם רבי היה מסכים שלומדים שמן, שמתנדבים שמן ממנחה, דכולי עלמא דון מינה ומינה, הכל היה נלמד ממנחה, ויצא שלכל הדעות היה רק לוג אחד ש, מביאים כשמנדבים שמן. אבל במציאות אנחנו רואים שרבי סובר שלושה קלוגים. אז אלא רבי מאזרח גמר לה. הוא למד ששמן שאדם מנדנב מביא שלושת לוגים מהמילה אזרח, והמילה אזרח כתוב אצל נסחים, ורשי כותב רבי מאזרח גמר לה בשור הרביעית מתחת לגמרא לנדבת שמן, וכי נמי דיינת מינה ומינה, שאפילו אם תגיד שלומדים שמן הכל משם, שלושת לוגין הן, אתה תגיע למסקנה שמביאים כמות של שלושת לוגין, שהוא פחות שבנסחים. דנסחים של כבש, של כבש רביעית ההין כתיב בהו. מה זה רביעית ההין? שלושת לוגין. הין במכיל 12 לוגין. אנחנו נחזור לגמרא. אז רפפה בינתיים אומר, אם רבי היה לומד שמן ממנחה, אז לכולי אלמה הכמות יהיה רק לוג אחד. אז איך רבי הגיע לשלושת לוגים? אלא רבי מאזרח גמר לה. וכפי שאמרנו מקודם, המילה אזרח הוא כתוב אצל יין, והמינימום של יין שמלווה קורבנות זה שלושת לוגים. אמלי רב הונה ברי רב נתן רב פאפה, מי מציל אמרת אחי, איך אתה יכול לומר שרבי לומד מאזרח? ואת תניה קורבן מנחה מלמד שמנדבים שמן, וכמה שמן? שלושת לוגים. ומן שמד לי דמר שלושת לוגים? מי הדעה שעומד מאחורי השיטה הזאת שלושת לוגים? רבי אי. וכמיתי לה, והוא לומד את דינו מקורבן, לא מאזרח. אמר לי, אי תניה, תניה. אם יש מקור, כפי שהבאת, שאומר שרבי לומד מקורבן מנחה, אז אני לא יכול להגיד אחרת. ולכן רב פאפה נאלץ לעזוב את הקביעה שלו שרבי לומד מאזרח. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו המתנדב יין. לפי שמואל, מביא ומזלפו על גבי האישים, על המזבח. בהמשך אנחנו נראה שימוש בצורות בית עם קושיות על שמואל. הגמרא, אמר שמואל, המתנדב יין מביא ומזלפו על גבי האישים. מה הייתה אמה? אמר קרא, ויין תקריב לנסך חצי ההין אישה ריח ניחוח לשם. אז רואים שיין קשור לאישה ריח ניחוח, דהיינו על האש. רשי כותב, אישה ריח ניחוח בשורות הרחבות למטה, על מה יש יין שהוא לאישים, ואי זה זה, זה יין הבא בפני עצמו. דהילו הבא בגלל זה וכתיב, אסך נסך שחר, לשון צביעה, לשון שיחות, שיהיה נראה על גבי המזבח כשפוקקים את השיטין. זאת אומרת, השיטין הם הצינורות שירדו מראש המזבח עד למטה, ונסך שחר מלמד ששופכים את היין לאותם שיטין, ולפני ש בינתיים פוקקים אותם צינורות, כדי שהחלק למעלה, הספלים, נראים מלאים. אז זה לגבי שמן, זה לגבי יין הבא עם זבח או בגלל זבח, אבל יין שהוא בא בפני עצמו, כמו שאדם מתנדב להביא יין, זה לאישים, זה הולך לאש. נחזור לגמרא, איך אתה אומר ששופכים את היין על האש והכמחבי? אתה מחבא את האש בצורה כזאת. תשובה ראשונה, כיבוי במקצת, לא שמי כיבוי. עוד שתי שורות, כתוב אי בי את אימה, כיבוי דמצווה שייני. אז השאלה של הגמרא, מה שמפריע גמרא כשאומר והכמחבי, מה זה מראה לנו? שיש איזושהי איסור לחבות. אז התשובה הראשונה אומרת, יש איסור לחבות לגמרי, אבל אם הכיבוי הוא כיבוי דמקצת, זה לא בעיה. וכאן אנחנו נמשיך לתוך הקטע שבסוגריים, איני, האם זה נכון שכיבוי במקצת לא נחשב? ואמר רב נחמן, אמר רבא בבואה, המוריד גחלת מעל גבי המזבח וחיבה, חייב. אתה חייב על כיבוי גחלת אחד, אז זה ודאי כיבוי במקצת, ובכל זאת חייב, בכל זאת הוא עובר על עבירה. הגמרא עונה דלקה אלהי, מה שרב נחמן אמר שמוריד גחלת עובר על העבירה של כיבוי אש המזבח, זה בגלל שאותו גחלת הייתה האש היחיד שהיה שם, זה כיבוי גמור, וזה מה שאסור. אי בית אימה, כיבוי דמצווה שייני. תשמה דתנה רב אלעזר בן יעקב, כלפי שנתנה התורה רשות לתרום, לתרום כבר תרומת הדשן, זה הסרת האפר בכל בוקר מעל המזבח. תרומת הדשן זה כמות קטנה שלוקחים על ההתחלה ושמים בצד הכבש, ואז מעבירים שער הדשן לאמצע המזבח, ובסופו של דבר מוצאים אותו משם. אבל התורה דיברה על תרומת הדשן, יכול יחבב יתרום, אם הוא מגיע למערכה, את הכהן שזכה לתרומת הדשן, מגיע למערכת האש, מערכה שעל המזבח, והוא רואה שכל הגחלים עדיין לא חשות, עדיין יש בהם אש, חום, האם כדי לקיים מצוות תרומת הדשן יכול יחבא ויתרום? אמרת לא יחבא. התורה כותבת לא יחבא, אז רואים שכיבוי דמצווה גם אסור. הגמרא עונה, שני הטעם, בעניין תרומת הדשן, הבעייתיות של כיבוי הוא אפשר דיאטי ונטר, יכול להמתין עד שאותם גחלים יחבו. מאחר שיש אפשרות כזאת, אז קיים איסור לחבות במסגרת מצווה. אבל בעניין זילוף היין על גבי האישים, המצווה היא לשפוך את היין לפי הדעה הזאת על האש, אז אין מה, אין איזו אפשרות אחרת. אז לכן כיבוי דמצווה עדיין הוא הסבר טוב, תשובה טובה לשאלה והכמחבי. תשמע, עוד פעם קושי על שמואל. שמואל שמר שהמתנדב יין מביא מזבחו אגב אישים, יין כדברי בגיבל הספילים. כאן אנחנו שמנו בסוגריים את ההמשך שמק דברי בטלפון לאישים, כי הדגש כעת על היין. אז רבי עקיבא אומר יין, מי שמתנדב ואבי יין, מה הוא עושה איתו? לספילים, שופך אותם לאותם ספילים שנגיד הם היו הפתח לשיטין, לאותם צינורות שהזכרנו מקודם שעודים מטה מטה. ועוד תניה, יין נסך, יין שמנסחים על המזבח, לא יין של עבודה זרה, יין נסך לספילים, או אינו אלא לאישים, כי כתוב אישה ביין, אז אולי זה מגיע לאיש, אמרת לא יחבא. התורה אומרת שאיש שעל המזבח לא תחבא, אז מה אנחנו רואים מכאן? שהיין לא כמו ששמואל אמר מזלפים אותו על גבי אישים, אלא היא הולכת לספילים. אז מה נעשה פה? יש מצד אחד המקור רבי עקיבא שאומר יין לספילים, מצד שני דבריו של שמואל לא קשה. רבי יהודה, רבי שמעון, מי שאוסר על האש כמו רבי עקיבא, הוא סובר כשיטת רבי יהודה, שיטה ידועה, שדבר שאינו מתכוון אסור. התורה מצווה לא יחבא. עכשיו, כשהוא שופך את היין, אם היה שופך את היין על האש, האם הכוונה שלו לחבות את האש? לא, הוא אינו מתכוון לזה, אבל מאחר שזה עלול להיות, זה בכל זאת אסור. זו שיטת רבי עקיבא. אז מה עושים איתו? אז היין לספילים. ומי שסובר כמו שמואל שהיין הוא על אש, זה כשיטת תנא רבי שמעון, שסובר דבר שאין מתכוון מותר. רש"י בשורה חמישית לפני סוף העמוד, הרב יהודה דאמר במסכת שבת ועוד מקומות, דבר שאין מתכוון אסור, הרי לא תחבא אפילו בלא מתכוון. יש כאן איסור שלא תחבא גם אם הוא לא מתכוון לכיבוי. הלכך ערכה עליהם ממה שלמה שמותי דאישה למדרשי. לכן לפי תפיסת רבי יהודה, אנחנו עוקרים את המילה אישה מהמשמעות הפשוטה שלו ודורשים נחת רוח הוא לפני. זה שאתם שופכים את היין בספילים, זה עושה לי, אומר הקדוש ברוך הוא, נחת רוח כאישים, כאילו הוקטר באש. נחזור לגמרא. אז לבינתיים עמדנו את שמואל שאומר כן לאש כשיטת רבי שמעון בתנאים. שורת גמר למימה דשמואל כרבי שמעון סביר עלי, ואמר שמואל בהקשר אחר, גם בתחום הכיבוי אבל לא קשור ליין. שמואל אמר בהלכות שבת מכבין גחלת של מתכת ברשות הרבים בשביל שלא יזוקו בו רבים. הגמרא ממשיכה לדף צדי ב' עמוד א', אבל לא גחלת של עץ. שמואל אומר שבאותו מצב שיש איזו סכנה לרבים, בוא נגיד זה לא מדובר פה בפיקוח נפש, אבל מצב מסוכן, מתכת גחלת של עץ, רבי שמואל אומר שזה אתה לא יכול לחבות. ואיסרקא דאיתא כרבי שמעון סביר עלי אפילו גחלת של עץ נמי. אם שמואל הוא מייצג את שיטת רבי שמעון, מה הבעיה לחבות גם גחלת של עץ? הרי הוא לא מתכוון למלאכת כיבוי, הוא מתכוון להגן בפני סכנה, בפני נזק. אז כיבויו של גחלת של עץ גם כן יש הצד של דבר שאינו מתכוון. אז למה הוא לא מתיר את זה? כנראה ששמואל לא סובר כרבי שמעון. אנחנו נעבור על כמה נקודות דרך רש"י, כבר משלוש שורות מסוף עמוד הקודם, סוף צדי א' עמוד ב'. הרבי שמעון, שמואל שהוא אמר שמזרפים את היין על האישים כרבי שמעון, כיוון דאין מתכוון לחבות, אין לא תחבא ראיה לאסור עליו. התורה שאומרת לא תחבא, שאיש על מזבח לא תחבא, הוא לא ראיה לאסור עליו למעקר משמעותי דאישה. הזכרנו את הרעיון הזה של לעקור ממשמעותי בשיטת רבי יהודה, אבל רבי שמעון אומר כתוב אישה אצל יין, אישה זה אש, תזלף אגב באישים כמו שכתוב. אז אם ואם תגיד אבל כתוב לא תחבא, זה לא שיקול. זה מה שרש"י אומר עכשיו. נקרא עוד פעם אין לא תחבר ראיה לאסור עליו למרקם משמותי דאישה, משום קושיה דה לא תחבר, משום הקושיה שכתוב לא תחבר, וזה אני כן מחבר כשאני מזנף על היין על האישים. ולמה האיסור לא תחבר לא מהווה קושיה על שיטה רבי שמעון? כי האיסור שלא תחבר זה רק אם אתה מתכוון לחבות, אבל כשמזרפים את היין על האש אין הכוונה לחבות, הוא לא מתכוון לחבות, הוא מתכוון לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אז אנחנו שאלנו איך שמוע טוען לשיטה רבי שמעון, הרי שמוע אומר ש לגבי כיבוי גחלת אפשר לחבות גחלת, רשי כותב גחלת שמתכת לאו בת כיבוי הוא, המושג של כיבוי לא שייך אצל מתכת הבוערת, ואיסור עד רבנן הוא דיקה ובמקום איזק רבים לא גזו רבנן. הרעיון של כיבוי אצל גחלת שמתכת זה ברמה של דרבנן בסדר, יש איסור לחבות מדרבנן, אבל מאחר שרבנן קבוע איסור הם גם כן יכולים להתיר, אם יש איזו שאלה של נזק לרבים תחבא את הגחלת שמתכת. רש"י בשורה הראשונה בצדי ב' עמוד א', אבל לא של עץ, מה שמואל אומר שעשו לחבות גחלת של עץ דבת כיבוי הוא, המושג של כיבוי שייך אצל אש, עץ בוער, ואיסור הדורייתא הוא כיבוי של עץ, יכול להיות איסור דורייתא, לא? וכאן אין שיקול של מניעת נזק לרבים, והיא כרבי שמעון לא משכחת כיבוי מן התורה אלא במתכוון לעשות פחמים בכיבויו. מה היא מלאכת כיבוי לפי התורה? אנחנו מדברים כעת על הרשימה של למד תת אבות מלאכות, ואחד מהלמד תת אבות מלאכות הוא איסור כיבוי. מה הכוונה, מה המהות של המלאכה הזאת? לגפרו? אז אנחנו לומדים כאן שהאיסור כיבוי הוא כדרך כיבוי אתה יוצר גחלת. אולי זה ידוע לרובכם שגחלים נוצרו מעצים שהובערו, ואחר כך כשנגמר ההבערה, נגיד כיבו האש ואחרי זמן מסוים מה שנשאר הם גחלים. אז המלאכה של כיבוי הוא חלק מיצירת גחלים, וזה נקרא כיבוי דורייתא. ואם שמואל היה סובר כרבי שמעון שדבר שאין מתכוון, אם אני לא מתכוון ליצירת גחלת בכיבוי, אני שופך יין על המזבח, על האש של המזבח, אני לא מתכוון להפוך את האש של המזבח להיות גחלים, אז לפי רבי שמעון כיבוי גחלת למנוע נזק לרבים זה אינו האיסור תורה, זה רק איסור דרבנן. ואם זה שאלה של נזק לרבים גם הרבנן יתיעו. נקצה עוד פעם ברשי, שלא משכח, לא משכח כיבוי מן התורה אלא במתכוון לעשות פחמים בכיבויו, וצריך להם, הוא צריך את אותם גחלים. אמר רבי שמעון, מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה. אם אתה עושה מלאכה בלי המטרה של אותה מלאכה, זה כבר אינו דורייתא. אז אם אתה מחבא גחלת כדי למנוע נזק לרבים, נכון אתה מחבא, אבל לא לצורך גופה, לא לצורך המטרה שבה יועדה המלאכה הזאת. וכיבוי זה לאו צורך גופה הוא שאינו צריך לו, הוא לא צריך את הכיבוי בשביל המטרה המיועדת, והלוואי שלא בא עליו מצידו, במקרה של גחלת של עת שנמצא ברבים, היה עדיף לו שלא היה צריך להגיע לזה בכלל. ודמים, אם רוצה להשוות את הפעולה הזאת של כיבוי גחלת של עת ברבים, זה דומה למוציא את המת מרשות היחיד לרשות הרבים, לסלקו מעל פניו. אין לו מטרה ספציפית שהמת יהיה דווקא ברשות הרבים, הוא רק לא רוצה שהמת יהיה אצלו. ובמקרה כזה שאדם מוציא מת מרשות היחיד לרשות הרבים, אנחנו יודעים שמצידו היה עדיף שלא יהיה מת שם בכלל. דפטר עלי רבי שמעון מסכת שבת ברם הצניע. אז כמו שהוצאת גופה מרשות היחיד לרשות הרבים מוגדר לפי רבי שמעון כמלאכה שאינה צריכה לגופה, גם כיבוי גחלת של עץ כדי למנוע נזק לרבים, מלאכה שאינה צריכה לגופה. ואם מדובר במקום נזק, רבי שמעון היה מתיר. ולמה שמואל בכל זאת הוא אומר שאסור לחבות גחלת של עץ ברשות הרבים? אז סימן שהוא לא סובר כרבי שמעון. הגמרא עונה, בדבר שאין מתכוון סבר לה כרבי שמעון, וזה הסביר שיטת רבי שמעון בזילוף היין על האש. שם אין לו כוונה, הוא לא מתכוון. ורשי, שדווקא לא קראנו את הרשי, אבל זה דבר שלא בהכרח צריך להיות. אם למשל אדם מזלף טיפות דקות על האש, שום אש לא יחבא. אז גם אם הוא מזלף טיפות גסות שיין על האש שכן גורם לכיבוי, הוא נקרא עדיין דבר שאין מתכוון, ולא נחשב מה שנקרא פסיק רישי. פסיק רישי זה מין, זה פעולה שהתוצאה היא בלתי נמנע. כאן הכיבוי הוא לא מוגדר כפסיק רישי, זה לא בלתי נמנע, זה אפשר דרך טיפות דקות. זה מסביר שיטת שמואל לגבי זילוף היין על האש המזבח. במלאכה שאינה צריכה לגופה, זה עניין של כיבוי מוחלט של גחלת של עץ. כאן אתה מתכוון לחבות, אבל אתה לא מתכוון לתוצאה או למטרה של המלאכה. זה נקרא פעולה של מלאכה שאין צריך לגופה. סבר לה כרב יהודה בזר, שמואל סובר כרב יהודה שזה אסור. נגיד אסור מדאורייתא, ולכן אין פה מקום לתת הנחות בגלל נזק פוטנציאלי לרבים. בשוליים יש לנו נושא, וכתבנו נסחים שנטמעו נשרפים במערכה שמכינים עבורם על רצפת העזרה. הגמרא אמרו אונה, נסחים שנטמעו עושה להם מערכה בפני עצמן ושורפן, משום שנאמר בקודש באש תשרף. רש"י, מערכה על הרצפה בעזרה ולא יציאה לחוץ, משום שנאמר בקודש באש תשרף. פרק שני נוסחים, תרשין להקרא וכל חטאת השיובה וכולי, ומרבין על מיני כל פסולי קודשים שמחיצתו בעזרה. כלומר, המקום שאותם קודשים זה, אם לא קרה כלום, היו צריכים להישאר בעזרה. ואם כן קרה להם, אם נפסלו, נטמעו למשל, שיהיו נשרפים בעזרה, כי דכתיב בקודש לא תאכל באש תשרף. נחזור לגמרא, תניא נמי הכי, הדם והשמן והמנחות והנסחים שנטמעו עושה להן מערכה בפני עצמן וסופן. אמר לי שמואל לרב חנה בגדתה, הייתי לי בעשרה, תאסוף עבורי עשרה אנשים, והם הלך כמהו ואני אכריז בפניהם, נסחים שנטמעו עושה להן מערכה בפני עצמן וסופן. המטרה בזה כדי לפרסם ולקבוע את ההלכה ככה. ובכך זכינו בסייעתא דשמיא לסיים פרק עשירי במסכת זבחים, ובעזרת השם פעם הבאה נמשיך לפרק דם חטאת, פרק 11 של מסכת זבחים. עד כאן שיעורנו להיום.